שבת דף חוף ג' עמוד א', אנחנו ממשיכים בסוגיות של חנוכה ונראה עוד כמה וכמה הלכות בעניין של הדלקת נרות. אומר רב שישה סחסנאי, חייב בנר חנוכה, אדם מתארח אצל חברו או אצל פונדק, הוא חייב בנר חנוכה. אומר רב זרם, ריש כי אביני בי רב, משתתפני בפריטי בעדי שפיזה. אומר רב זרם, בהתחלה, לפני שניסיתי בתור בחור, הייתי מתארח, הולך ללמוד בישיבה, ושם הייתי מתארח קבוע אצל איזשהו בית, אז הייתי משתתף בפרוטה אצל הבעל הבית, ואז ממילא הייתי שותף איתו בהדלקת נר חנוכה, ובכך הייתי יוצא. בוסר דניסיבי, יתסה, אחרי שניסיתי, גם היו זמני שהייתי נוסע ללמוד תורה והייתי מתארח, אמיני, השתבה די לא צריך, וכעת אני לא צריך להשתתף עם הבעל הבית, כיוון, דקו מדליקי עליי בגוי ביסוי, האישה שלי בבית מדליקה, וכמו שאמרנו שנשים הם גם שייכות בנרות חנוכה, ממילא מוציאה אותי ידי חובה, אני לא צריך להיות שותף עם הבעל הבית. אומר רבי ישע בן לוי, כל השמנים כולן יפין לנר, ושמן זית מן המובחר. שמן זית, האור שלו צלול, כפי שנראה לכמן, ולכן עדיף שמן זית, למרות שכל השמנים הם קשרים, גם השמנים האלו של ערב שבס, שאי אפשר להדליק בהם לנרות שבת, בנרות חנוכה, סובר רבי ישע בן לוי שיהיה מותר, וזה כאמן דאומר שראינו במחלוקת ליל, שלא חוששים, כיוון שקובזו, אין זוקו כלו, אז הוא לא צריך, אין חשש ש... שמה הוא יתעצל מלהדליק שוב אם יחבא לו הנר, כיוון שהוא סובר שהוא לא חייב לשוב ולהדליק את זה. אומר אביי, מריש אבי מאדר מר המשחדה שום שמי. אומר אביי, בהתחלה היינו מחפשים דווקא שמן של שום שמים. אומר, היימו שכנועי רדפי, ולמה? למה מר היה מחפש דווקא שמן של שום שמים? כיוון שהוא סבר שהשמן של שום שמים לוקח לו יותר זמן להיחלות, ואם אלו דולק יותר זמן, אז זה עדיף משאר השמנים. כיוון דשומה לו לעוד הרב שע בן לוי, מעד הרם יש כדי זה יישא. אחרי ששמע שרב שע בן לוי אמר ששמן זית מן המובחר, אז הוא העדיף את זה. אומר, היצולי נוירת פי, המעלה של שמן זית חשובה כפי שרב שע בן לוי אמר, כיוון שהאור שלו צלול יותר, ולכן למרות שהוא מתקלה מהר יותר, עדיין יש פה הידור בשמן זית יותר מאשר שמן שום שמי. ואומר רב שע בן לוי, כל השמנים יפין לדיו, ושמן זית מן המובחר. התהליך של הדיו היה, הזכרנו את זה לעיל, היו לוקחים זכוכית, מדליקים מתחתיה שמן, על ידי שמן מדליקים אש, הזכוכית הייתה מתמלאת בשחרורית, לוקחים את השחרורית, מגרדים אותה ומערבבים אותה עם שמן, ואז שמים בשמש וזה הולך ומתקשה. כאשר הוא רוצה להשתמש בזה, הוא לוקח קובייה, איזה חתיכה מזה, ממיס את זה ויש לו דיו. אומרת הגמרא, כל השמנים יפין לדיו ושמן זית מן המובחר. אתה רוצה לקטוס ספר תוירה, תפילין, מזוזות או גט, דברים כאלה, תיקח שמן זית, זה עדיף. יבוא אלו, לגבל או להשן. שאלת הגמרא, על איזה שלב? ראינו, כמו שאמרנו, יש שני שלבים שהשתמשו בשמן, גם בשלב של האש שעושה את השחרורית, וגם אחרי זה לגרד את השחרורית ולערב אותה עם שמן. האם מה שאמרנו, שמן זית מובחר יותר, זה על השלב הראשון, שלהשן, להרים את האשן ולעשות את השחרורית, שם זה משובח יותר, או לגבל שמערבים יחד את השחורית עם שמן. תושמד דתני רב שמואל בר זוטרי, כל השמנים יפין לדיו ושמן זית מן המובחר, בין לגבל בין להשן. על שני השלבים נאמר ששמן זית עדיף. רב שמואל בר זוטרי מתני אוכי, הוא למד ככה, כל השנים יפין לדיו ושמן זית מן המובחר. אז רואים, כל השנים אנחנו מדברים על השלב של האשן ולא על השלב של הגיבול, דיינו על החלק הראשון, על זה נאמר שמן זית עדיף. אומר רבונה, כל השרפין יפין לדיו ושרף כתף יפה מכולם. כל שרף אפשר לקחת, שרף זה הנוזל מהעץ שהיו שמשים עם זה לדיו, השרף של העץ כתף הוא מובחר יותר. אומר רב חייא ברשי, אומר רב, המדליק נר של חנוכה צריך לברך, מחויבים בברוכה כאשר מדליקים נרות חנוכה, ורב ירמי אומר, הרואה נר של חנוכה צריך לברך, גם אדם שאנוס מלהדליק, אומר רשי, כגון אדם שנמצא בספינה, או אדם שלא הדליק בביתו עדיין, והוא רואה נר חנוכה, הוא צריך לברך על עצם זה שהוא רואה. אומר רב יהודה, יום ראשון הרואה מברך 2 ומדליק מברך 3. מכאן ואילך מדליק מברך 2 ורואה מברך 1. זאת אומרת, ביום הראשון יש לנו ברכה נוספת. ביום, בימים שאחרי זה, יש יורד ברכה אחת. הרואה גם כן יורד לו ברכה אחת. זאת אומרת, ביום הראשון אנחנו מברכים אדם שמדליק, מברך שהחיינו להדליק נר ושעשה ניסים. יום למחרת, הגמרא תבאר שיורד שהחיינו. אדם שרואה את הנר חנוכה, ביום הראשון הוא יברך שהחיינו ושעשה ניסים. אבל להדליק נר הוא לא יברך כיוון שהוא לא מדליק. אומרת הגמרא, מה היא ממעט? איזה ברכה אנחנו מורידים ביום השני והלאה? ממעט זמן את ברכת שהחיינו. ונימו יתנס, שואלת הגמרא, הרי שהחיינו יש על כל יום לכאורה. כל יום שאנחנו מברכים שהגענו לנס של אותו יום, אמורים לברך שהחיינו. אם אתה מוריד, למה לא להוריד את ברכת שעשה ניסים? אתה אומר שמסתכלים על כל השמונה ימים כגוש אחד, כחתיכה אחת, אז אם כן, תוריד גם את נס, או שתוריד רק את נס, מה ההבדל? אומרת הגמרא, נס כל יום מאיסה. נס יש לנו כל יום ויום, כפי שראינו שהם מצאו פח שמן אחד, וממילא הוא דלק עוד יום ועוד יום ועוד יום, כנגד כל יום יש לנו נס חדש, ולכן אפשר לברך על כל יום שעושה ניסים. אבל שהחיינו מברכים על עצם זה שהגענו לימים האלו, ולכן מברכים את זה רק ביום הראשון. שאלת הגמרא, מה היא מבורך? מה נוסח הברכה שמברכים? מבורך אשר קדשנו מצווה ישראל וציוונו ליד נר של חנוכה. והיכן ציוונו? אנחנו יודעים שבתורה לא כתוב נר חנוכה. איפה ציוונו? רב אביי אומר, מילוי סוסו. כיוון שחזל תקנו ליד נר חנוכה, ואנחנו קיבלנו ציווי בתורה, לא יסוסו מן הדובה שיגידו לך ימין ושמאל, וחייבים לשמוע לך חומים, אז זה הציווי שהקדוש ברוך הוא לשמוע לך זה ועד לקנר חנוכה. רב נחמיה אומר שעל אביך ויגיד לך זקניך ויאמרו לך, שגם שם מצווים אנחנו לשמוע בכל דברי חכמים. מייסיב רב אמרום, אתה אומר שמברכים גם על דברים שחזל תקנו, כתוב במשנה במסכת מעד מים מערבין בו, דיינו אדם רוצה לעשות עירובי חצרות, אז צריך לקחת דבר מאחד שיהיה ראוי לו לשבת, שמים את כל ה... לוקחים מכל בית ובית, שמים את זה בבית אחד כדי שיוכלו לטלטל מבית לבית, הכל יחשב, כל הבתים יחד יחשבו שהם כולם גרים בבית ששם נמצא דבר המאכל. זה צריך להיות דבר מאכל שראוי לו לאכילה בשבת, כיוון שהרעיון הוא שהוא כביכול קובע את משכנו בשבת הזאת בדירה ההיא, כל שאר הדירות נעשים כמו חדרים לאותו בית, ולכן אפשר לטלטל מבית לבית. אדמי מערבין בו ומשתתפין בו, אפשר גם כן להשתתף בו, דהיינו, זה שיתופי מבויוס, אדם רוצה, כמו שראינו לגבי עירובי חצרות, גם כאשר רוצים לצרף יחד את כל המבוי, דהיינו שהמבוי בנוי מכמה חצרות יחד, אז לוקחים מכל חצר וחצר, שמים את זה באחד החצרות, וממילא הכל נחשב לחצר אחת ואפשר לטלטל. הוא מברכין עליו, הוא מזמנים עליו, כאשר הוא בא לאכול, מברך עליו, כאשר הוא בא לזמן, אפשר לזמן עליו, הוא מפרישין אותו ערום, דהיינו, לא צריך להיות לבוש בבגדים, ובין השמושויס, ואפשר גם בערב שבת למרות שתרומות ומעשרות אסור, אבל דמי יהיה מותר. אומרת הגמרא, רש"י אגב מסביר למה באמת בדמי אפשר לערב ולהשתתף, הרי איך זה ראוי לו למאכל בשבת? אומר רש"י, עניים מותרים לאכול בדמי גם בלי להפריש. ממילא כל אדם יכול להפקיר את נכסה ועד מילא הוא בגדר עני, ולכן זה נחשב כבר היום שזה ראוי לו למאכל. והיא אמרס, כל מידי רבונו בו יברוכה, שאת הגמרא, אוכה כי כה ירום, איך היא מבורך? הרי לגבי תרומה ודאי כזו שאסור אסור להפריש אותה ערום, ולמה? כיוון שיש ברכה כאשר מפרישים תרומות ומעשרות. אדם לא יכול לברך כאשר הוא ערום, והיום מחנך הוא קודש, אדם צריך להיות במקום קדוש ולא כנגד רבה. אז אם כן, למה לגבי דמי אנחנו אומרים שיכול להפריש ערום, אם לגבי תקנות חז"ל גם יש ברכה, אז יכולה גם בדמי יש ברכה. והוא בעינן והיום מחנך הוא קודש וליקה, אומר אביי, ודאי דדבריהם בו יברוכה, ספק דדבריהם לא יבו יברוכה. דברים שהם תקנו מוודאי, כמו נרות חנוכה, מצוות של דרבונון, אפשר לברך על זה, וזה מה שחויבנו בברוכה. אבל דברים שהם רק תקנו מסופק, כיוון שמה זה דמי? דבר שספק, אולי לא יסרו את זה, למרות שרוב המאורץ מהסנן, אולי לא יסרו. אז הם אמרו, אולי מספק תאסר את זה. עכשיו, זה לא בטוח ש... באמת הוא קיים עכשיו הפרשת תרומות ומעשרות, כיוון שייתכן שכבר עשו את זה, ולכן לא מברך על דבר כזה, הם רק אמרו לו איך לנהוג, אבל למעשה המצווה פה היא לא בטוחה שנעשית כעת, ולכן אין על זה ברוכה. שואלת הגמרא, בוא יום טוב שני, זה ספק דבריהם הוא, ובוא יהיה ברוכה. הרי בגלויות זה התחיל כמו שמבואה במסכת ראש השונה, בזמנם היו מקדשים את החודש, ועל פי קידוש החודש היו קובעים את המועדים, האם ראש חודש זה ביום הזה או ביום הזה, ואז ממילא לפי זה נדע מתי יוצא פסח, מתי יוצא סוכות, וכך בכל רגל ורגל. היו מקומות בחוץ לארץ שהשליחים לא הספיקו להגיע, להגיד להם מתי קבעו את החודש בשביל לדעת מתי המועדות, אז עשו יומיים יום טב מספק. אם קבעו את ראש חודש באותו יום, הוא נהג בזה יום טב, ואם נהגו ביום למחרת, אז הוא נוהג גם ביום הזה יום טב מספק. הגדר הזה של יום טב שני כבר נשאר לדורות, כדי שאם יחזור המצב הזה, למרות שאנחנו כבר לא מקדשים על פי הראייה, גם לפני שנים הפסיקו, אז בכל אופן, השאירו את זה כמו שהיה בזמן שקידשו על פי הראייה, ונוהגים יום טוב שני, כך תקנו חז"ל. אז אומרת הגמרא, בו יום טוב שני דספק דברי אמור, ובו יברוכי. כל הסיבה שתקנו את יום טוב שני זה רק מספק, כי אולי יום טוב היום, אולי מחר. ובכל אופן, אנחנו עושים קידוש גם ביום הראשון וגם ביום השני. רואים שמברכים על קידוש היום, מברכים גם על תקונה של חז"ל שתקנו מספק. עונה הגמרא, אוסום כי יחד אלה לזלזולה בי. באמת, אתה צודק. כמו שבדמי לא תקנו, גם פה לא צריך לתקן. כי או שהיום יום טוב, או שמחר יום טוב. אין פעמיים יום טוב. בתורה כתוב יום אחד יום טוב. אבל כדי שלא יבואו לזלזל, יגידו, רגע, היום הזה אין קידוש. אז כנראה שזה לא יום טוב. אפשר לעשות מלאכות. לכן תקנו, לא. תעשה קידוש כדי שזה יחזיק את התקונה וינהגו בזה יום טוב לדורות. רובי אומר, רובי ומאות מהעשרינן. רובי אומר, באמת, תקנו ברכות גם על סופק דרבונון. כמו שרואים לגבי יום טוב שני. הסיבה דמי אמרנו שיכול להפריש ערום והוא לא צריך לברך, כיוון שבעיקרון זה חומרי בעל מכי רוב המאורץ מהעשרינן, ובדרך כלל הולכים אחרי הרוב ולא צריך לחשוש לזה. באו חז"ל והחמירו בכל אופן לגבי טבל שזה חיוב מיסה, אמרו תפריש, אבל מדינה גם על פי התורה, כשיש ספק עם הרוב אז הולכים אחרי הרוב, לא היה צריך להחמיר את זה, לכן פה לא תקנו ברוכה. עומר אבונה, חצר שיש לה שני פתחים צריכה שתי נרות. אדם יש לו פתח גם מהרחוב העליון, גם מהרחוב, סליחה, אדם שיש לו פתח מהחצר, אבל שני פתחים, גם בצד הזה של החצר, גם בצד הזה של החצר, צריכה שתי נרות שיליק בשתיהם. ולמה? כיוון שלא יודעים שהחצר הזאת היא לא מחולקת באמצע, שהיא שייכת לאותו בעל הבית, לכן יחשבו שיש שני בעלים, יגידו, רגע, פה בחצר לא ידליקו, הנה יש פה פתח של חצר, בלי מנורה, בלי חנוכיה, אז לכן שידליק גם פה וגם פה. ואומר רובה לאמור נעלם משתי רוחות. אומרת הגמרא, אומר רובה, הכל מדובר שזה כמו רחוב עליון ורחוב תחתון, שתי צדדים של החצר. לא מדובר באותו צד של החצר עם שני פתחים אחד אחרי השני, אלא בשתי צדדים, שכאשר הוא עובר פה הוא לא יודע מה קורה בצד השני, אבל מרוח אחת לא יצורך. אם שני הפתחים באותו צד, לא חוששים ולא צריך להדליק בשתיהם. מה איתן? שאלת הגמרא, למה? מה הסיבה פה לחשוש ופה לא לחשוש? אלה ממשום חשוד. אם נאמר כמו שאמרנו שהרועים יחשדו בו שיש פה פתח שלא הדליקו, חשוד דדמן. על מי אתה חושד, על מי אתה חושש שיחשדו שאולי הוא לא ידליק? אלה מחשוד דדל, מהאדם אולי הגיע מחוץ לעיר. הוא לא מכיר בדיוק פה את החלוקות של החצרות, של הבתים, אז הוא לא יודע שיש פה שתי כניסות של אותו בעל הבית. אם ככה, אפילו ברוח אחת נעמי לי בוי. כמו שהוא לא יודע שהחצר הזאת יש לה שני פתחים משני הצדדים, מהרחוב העליון ומרחוב התחתון, הוא גם לא יודע ששתי הדלתות שיש פה לחצר, אז הן שייכות לאותו חצר ואין חלוקה בפנים. אז שוב, למה פה לא לתקן כאשר זה מרוח אחת? אי חשוד את בני מוסה, אם נאמר שמדובר על בני העיר, שהם יחשדו בו שהוא לא ידליק. אפילו משני רוחות נעמי לא ליבו, אתה אומר שגם בני העיר לא מכירים כל כך בחלוקות של החצרות בפנים, והם יחשדו בו? הרי לכאורה, גם משני רוחות נעמי לא ליבו, אז גם בשני רוחות אל תחשוש, וכמו שאמרת שבני העיר יודעים בחלוקה של אותו רוח, אותו צד, יודעים שהחצר הזאת משותפת, וזה אותו בעל הבית, ואם אלה לא יחשדו שיש פה חצר, פתח, שלא ידליקו, גם הם יודעים שלחצר הזאת יש כניסה משתי הצדדים, מהרחוב העליון ומרחוב התחתון. עונה גמרא, לא יהיה לו משום חשוד דה בני מוסה. באמת, החשוד היא בגלל אלה שנמצאים בעיר, ואלו שנמצאים מחוץ לעיר באמת, פחות נמצאים בשעות האלה, כיוון שמדובר פה על השעות המאוחרות כבר, שטרם שתכלה רגל מן השוק, אין פה אנשים מחוץ לעיר. החשד היא מצד בני העיר, וזיני דמחלפי ביי ולא יחלפי ביי, ואמרי כי יחד ביי פיתחי לא ידליק, באח פיתחי נמי לא ידליק. הבעיה היא שלפעמים הולכים בצד אחד, והם רואים שבצד הזה לא ידליקו, והם אומרים, מעניין, הוא לא ידליק נרות חנוכה. כנראה שגם בצד השני הוא לא ידליק, מעניין למה? הרי לכאורה הוא מחויב בהדלקות נר חנוכה היום. ומנות הם מדי חיישים לחשד, כן? ועם אלה הסיבה הזאת, אין לנו כאשר זה באותו צד, כי כאשר הוא באותו צד הוא הולך לאורך השביל, לאורך הרחוב, הוא רואה גם את החצר הזאת, גם את החצר הזאת. ממילא הוא יודע שהחצר הזאת יש לה שני פתחים, וזה אותו בעל הבית. אז הוא רואה שבפתח השני הדליקו, ולכן אין חשש. כל החשש הוא רק כאשר זה שני צדדים, שני רחובות, שיש חשש שהוא עבר בצד הזה, ולא בצד השני. ומנות הם מדרך השני לחשד. מאיפה אנחנו לקחנו את זה שחוששים לחשד, ומשום זה הוא יצטרך כאן להדליק בשני הצדדים של החצר? דתני. אומר רבי שמעון, בשביל הרבה דברים אמרה תורה להניח פאה בסוף שדה. יש דין להניח פאה כאשר אדם קוצר את השדה שלו, לא תכלה פאת שדך לקצור. אדם צריך להשאיר בסוף השדה מעט בשביל העני והיתום והאלמנה. ואומרת הגמרא, למה דווקא בסוף השדה ולא באמצע ולא בהתחלה? ישנם ארבעה סיבות למה. מפני גזל עניים, ומפני ביטול עניים, ומפני החשד, ומשום בל תחלה. וכעת הגמרא תבאר אחד לאחד מה שכתוב, מהם הסיבות. מפני גזל עניים, שלא יראה בעל הבית שעה פנויה, ואומר לקרובו אני, הרי זו פאה. אדם רואה, קוצר את השדה, הוא רואה, שם לב שיש איזשהו זמן, שעכשיו אין הרבה עניים, ובדיוק קרוב משפחה שלו אני נמצא כאן, הוא מסמן לו בו, אני משאיר עכשיו את הפאה, והוא ייקח את הכל, הוא גזל את כל העניים, ומפני ביטול עניים, כאשר אני לא יודע מתי הוא יניח את הפאה, הוא צריך לשבת שם ולחכות, שלא יהיו עניים, יושבים ומשמרים, עכשיו מניח בעל הבית פאה. כל רגע הוא יחשבו, אולי עכשיו הוא יניח, אולי עכשיו הוא יניח, לאורך כל הקצירה הם יצטרכו לשבת שם, כך הם יודעים, בסוף הקצירה הם משארים פחות או יותר מתי הוא יגיע לסוף, ואז הוא מניח את הפאה ואז הם באים. ומפני חשד שלא יהיו עוברים ושבים אומרים, תבוא מהירה לאדם שלא יניח פאה בשדהו. אדם רואה את הוא קוצר, ובדיוק הוא ככה לקראת הסוף וממשיך וממשיך, הוא אומר מה זה? ככה הוא לא מפרגן לעניים, שיהיה לו כללה חס ושלום. לכן, כדי שלא יגיעו לחשד כזה, אז אנחנו אומרים, תניח את זה בסוף השדה ולא בשלבים אחרים. ומשום בל תחלה, הטעם הרביעי היה משום בל תחלה, ושאלת הגמרא, מה זה בל תחלה? זה הפסוק שצריך צריך להשאיר את הפאה בסוף השדה. הרי אותו כולו, למה משום בל תחלה? נינו, השלושת הסיבות שהבאנו כעת זה גם היה למה להניח בסוף השדה ולא קודם. אז מה זה בל תחלה? אומרו בפני הרמאים, מפני רמאים שרוצים לעבור על איסור בל תחלה ולא להניח פאה, וכאשר נשארתם, רגע, הגעתם לסוף ולא אישרתם, מה קרה? אז הם התחילו להגיד לנו, אישרנו קודם, באמצע, אישרנו בהתחלה. כעת אנחנו יודעים שוודאי שהם מחויבים להשאיר את זה בסוף, ועם אלה אנחנו בכך נחסוך את הרמאות שלהם. אז אם כן היה לנו כאן כמה הלכות לגבי אחסנאי, אז הוא צריך להשתתף, הוא חייב בנר חנוכה, הבאנו את הפתרון של רב זרש, הוא השתתף בפרוטה יחד עם האחסנאי, ובכך הוא יצא עדי חובה, אבל כאשר הדליקו עליו מביתו, אז הוא לא היה צריך גם להשתתף. הבאנו ששמן זית מן המובחר, בהתחלה חשבנו ששמן שומשומין כי הוא מושך את הזמן יותר בהדלקה שלו, אחרי זה אמרנו שמן זית כיוון שהוא דולק יפה יותר. לגבי דיו אמרנו ששמן זית מן המובחר, ושני אפשרויות, או שזה בין לגבל בין לעשן, או שזה רק לגבי האישון, השלב הראשון של התהליך. אמרנו שהמדליקים נר חנוכה, אז ביום הראשון צריכים לברך שלושה ברכות, ברכה אחת שהחיינו ושעשה ניסים ולהדליק נר. ביום השני מורידים את שחיונו, ולמה? כיוון שזה חטיבה אחת, השמונה הימים. מצד שני, שעושה ניסי נשאר בכל יום ויום, כי כל יום היה נס כשלעצמו. לגבי הרואה שלא בירר, שהיה בספינה או שעדיין לא הדליק, והוא רואה, אז להדליק הוא לא מברך. ביום הראשון מברך שחיינו ושעושה ניסי, ביום השני רק שעושה ניסי. שאלנו למה מברכים, מה המקור שמברכים, אמרנו מצד הציווי לשמוע בכל החכומים, ולכן אומרים וציוונו בנוסח הברכה, והסיבה ש תקנו חז"ל ברוכה גם על דבר שדרבונון, למרות שבדמי ראינו שמפרישין ערום, משמע שלא מברכים על דמי, הסיבה היא או בגלל שבאמת בדברים של סופק, שחז"ל תקנו את זה רק מסופק, אז לא תקנו ברכה, וכאן זה מצווה של ודאי, או שגם בסופק תקנו, אם נאמר שבסופק לא תקנו, אז ביום טוב שני הסיבה היא כדי שלא יזלזלו. ואם, והסבר שני, זה באמת גם בסופק תקנו ברוכה, רק בדמי זה דין מיוחד, כיוון שרוב המאות מאסרינן, לכן זה חומר בעלמה, לכן לא תקנו. אמרנו חוצה שיש לה שני פתחים משני צידי החצר, אחד מהרחוב הזה, אחד מהרחוב הזה, צריך להדליק בשניהם. ומסקנת הגמרא היה מבני חשד של בני העיר שנמצאים בשעות האלה, והם יבואו לחשוב, כיוון שהם עוברים רק בצד אחד, הם יחשבו שגם בצד השני הוא לא ידליק, כמו שבצד הזה הוא לא ידליק. ובאופן שבאותו צד יש לו שני פתחים, שם הוא לא צריך להדליק, כיוון שכשהם עוברים, הם יודעים שזה אותו חצר, והם יודעים שאם הוא לא ידליק כאן, הוא ידליק בפתח השני שיש לו. אמרנו שחושבים לחשד, כפי שרואים בפה, שיש ארבע סיבות למה להפריש את הפאה דווקא בסוף השדה, כפי שהתורה ציוותה. א', בגלל גזל עניים, שהוא לא ייתן לקרוב שלו ברגע שיראה אותו ולא יהיו עניים אחרים. מפני ביטול עניים, שיצטרכו לחכות כל הזמן, ומפני החשד של עוברים ושבים, שיחשבו שהוא לא יפריש פאה, שיראו אותו מסיים את השדה עד הסוף, ומפני הרמאים, שיגידו, הפרשנו קודם, כעת אנחנו יודעים שהם צריכים להפריש את זה בסוף השדה דווקא. מכאן רואים שיש מושג שצריך לחשוש לחשד, ולכן גם כאן, לגבי חצר, אנחנו אומרים שידליק משני הצדדים של החצר, גם מהרחוב הזה וגם מהרחוב הזה, כדי שלא יגיע לחשד.